גם כבוי, מה שמו? פאו.
שנייה, עכשיו תגיד זה יותר חזק? טוב, אחרי התנחתה קלה זו, שנועדה למי שיחליט לשמוע את ההקלטה הזאת. אז בשיעור הקודם אנחנו בגדול סיימנו את פרק ד' בשופטים. מה, אני רואה שאתה ממש מרוחק. אתה מתכנן לצאת החוצה מהן?
לא.
עכשיו ממן לא מרגיש לבד. אז סיימנו בגדול את פרק ד', בעיקר ראינו את ההשוואה בינו לבין אהוד ופחות התעמקנו בסיפור עצמו, והכל היה ככה בניסיון לראות מה השתנה בין אהוד לדבורה. וראינו שאהוד בשיעור שאנחנו, איך שאנחנו קראנו אותו, הוא מתואר כמישהו שלמרות כל היוזמה האישית וזה שהוא עושה את הכל באופן אנושי, הוא דווקא מבין שהשם הוא זה שעשה את הדברים. כן, וכמו שהוא אומר דבר סתר לי אליך המלך ומתכוון לחרב שלו, אז ככה גם אומר דבר אלוהים לי אליך ומתכוון לחרב שלו. כלומר, הוא מודע לזה שהשם הוא זה שעומד מאחורי הקלעים. ובאמת, שוקט את הארץ אחרי זה 80 שנה, שזה באמת מרשים. בסיפור דבורה היה קצת יותר מורכב, היה צריך לחלק את ההצלחה. ברק עצמו לא מוכן ללכת בלי עזרת השם, שזה בעצם עם דבורה שתבוא איתו. כלומר, יש כבר יותר ריחוק. יותר חוששים, אהוד עצמו יודע שזה השם רק על פי זה שהוא פשוט הולך ועושה את זה. אצל ברק, אפילו כשהשם בא ואומר לו לעשות את זה, הוא רוצה שזה יהיה לי לצידו, ושהוא ילך לפניו. ובסוף באמת גם יעל היא זאת שמחסלת את סיסרא. בסדר, אז זה בגדול דיברנו, ועוד יהיה כמה דברים שנצטרך לומר, אז נגיד. עכשיו, לקראת השירה, שזה בעצם... מקובל לראות בזה עוד דרך לתאר את המלחמה, אנחנו נצטרך לשאול מה ההבדל בין שני הפרקים האלה. אם מקודם אנחנו דיברנו על ההבדל בין פרקים ג' ד', נצטרך עכשיו לשאול מה ההבדל בין פרקים ד' ה'. ואתם בטח יכולים לנחש מה יהיה ההמשך. כי אנחנו נשאל את עצמנו מה ההבדל בין ו' לבין ד' ה', וכך הלאה. כן, ויהיה הבדלים תמיד, ויהיה גם הרבה השוואות. והשאלה הראשונה שכמובן מטרידה כל... קורא מתחיל, זה מה בדיוק קרה במלחמה הזאת. כולנו יודעים שאיך ניצחנו את המרכבות.
לא ברור בכלל.
לא ברור בכלל.
לא ברור, היית טוב, נחל קישון גרופם, והכל טוב יפה. לא, אם אתה מוותר כרגע על השירה, ומסתכל על הפרקים עצמם, יש כתוב ש...
כן, ויהום, השם את עשר. אוקיי, ואם אנחנו מצרפים את השירה?
לכאורה נראה ש...
נחלים, כוכבים,
מלגנים. נחלים, כוכבים, מלגנים. בעיקר. משהו מפורט יותר. מה שאני מכיר שבדרך כלל נוהגים לומר זה שנחל קישון פשוט הציף אותם. היה פתאום איזו שערה גדולה מאוד, נחל קישון הציף אותם, אנחנו נראה עוד בהרחבה עוד יותר ראיות מהשירה על הדבר הזה. והמרכבות טבעו בבוץ ולא יכלו לנסוע. ונאלצו, כמו שכתוב, וירץ ישרה מעל המרכבה וינוס ברגליו. כן, קושייה אחת על הטענה הזאת, זה העובדה שברק אחרי זה רודף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים. איך הרכב נס עד חרושת הגויים אם הוא טבע בבוץ?
יכול להיות שלא הכל, יכול להיות שהרוב טבע ושרדו את זה, או שלא ברכב תובלה, או לא יודע מה יש
אפשר לדעת. אבל אלה באמת, כאילו, זה תשובות של ניסיון הרמוניזציה. אין לי בעיה, אתם יכול להיות שם גם נכונות, אני רק אומר שזה לא כל כך חלק. לא, זה ככה. אז כנראה שאחרי מה לרדוף על חרושת הגויים. בסדר. אז זה לגבי הנקודה הזאת, אנחנו נזכיר אותה, כי השירה הזאת עוד מלאה בדברים מהסוג הזה. אבל השאלה הנוספת זה מה מדובר בעצם. כלומר, לא רק שיש פה תיאור אחר של הנס שקרה, או תיאור אחר, או לא תיאור, תלוי לי בפרק ד' איך נסביר את זה, אלא יש עוד המון המון פרטים שמבדילים בין פרק ד' לבין פרק ה'. אז בואו נתחיל לראות, בואו נקרא את פרק ה' קצת ונקרא מה בדיוק ההבדלים. אז בהתחלה אין הרבה הבדלים, כי בהתחלה עוד לא מגיעים למלחמה עצמה, אבל כשנגיע אז אנחנו נתחיל לפרוט אותם. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא למור. מה זה ביום ההוא?
יד אחרי הנצחון.
יד אחרי הנצחון. ביום שאחרי זה נכנע? אוקיי, שאלה. בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו השם. שימעו מלכים, האזינו רוזנים, אנוכי להשם אנוכי השירה. אז אומר להשם אלוקי ישראל. ואכן היא מזמרת להשם אלוקי ישראל. השם בצאתך מסעיר, בצעדך מסעדי אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. הרים נזלו מפני השם, זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות, והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. כן, עכשיו מתארים בעצם את הצרה. היה מצב קשה, בימי שמגר, בימי יעל. חדלו פרזון בישראל, חדלו. כבר הפסיקו להיות בערים פרוזות, רק בתוך ערים עם חומות, מרוב פחד. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. עד שאני קמתי. או עד שקמה דבורה. תלוי מה בדיוק הצורה הזאת. יכול להיות שזה כאילו כמו אויבתי לי. שזה רק האויבת שלי. עד שקמת דבורה, עד שקמת. או משהו כזה. יש פה שתי בריאציות. נבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים, מגן מרעב ורומח ב-40 אלף בישראל. ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם, ברכו השם. רוכבי התנות סחורות יושבי על מדין והולכי על דרך שיחו. מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות השם, צדקות ברזונו בישראל. אז ירדו לשערים עם השם. עכשיו בעצם מתחילים ממש לתאר את המלחמה. אז ירדו לשערים עם השם. מה זה ירדו לשערים? לאיזה שערים? בית שערים? לא, אין בית שערים בטח.
לא, אתה תמתית קוצפץ ואומר שכבר מיד התחילה המלחמה.
אוקיי, עזוב אם התחילה המלחמה. מה זה אומר? ירדו לשערים עם השם. איזה שערים ומה זה ירד?
אפשר לדבר על שערי הערים שהם ברכו אליהם בגלל... אויר, זאת אומרת שזה עדיין לא המלחמה, אלא רק תיאור
ה... רק ירדו לשערים ולא נלחמו שם.
תיאור הבריחות שלהם, כאילו תיאור הקושיים שהיו.
הבנתי.
זה לא נסת בעייתי מהמשך, שאז יש לך אז וזה, אבל...
כן.
אבל לא להגיד שאורי אורי דבורה, זה תחילת הפתיחה של המלחמה עצמה.
אז נמשיך. אנחנו אוספים לאט לאט את המידע ונראה מה יקרה איתו. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. זה לקראת המלחמה, אתה אומר. זה לא נניח שירת דבורה פה, אלא... מדבר שיר אז. דרך אגב, זה כמובן מדרש השם של דבורה, נכון? אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי. כן? אי אפשר לפספס את זה, שיש פה בעצם מדרש שם על דבורה, שזה הדיבור. והרי כל מה שהיא עשתה בפרק הקודם, זה לדבר, להגיד, לצוות, זה הדיבור. כן. קום ברק הוא שווה שביחה בן אבי נועם. ברק לעומת זאת הוא זה שעושה את כל השוויה. אז ירד שריד לאדירים עם, השם ירד לי בגיבורים. כן, אז השם ירד עם הגיבורים לשערים? שזה לא המלחמה עדיין, אלא רק האספה לקראת המלחמה. כלומר, זה, השם מחכה איתם בשטחי כינוס, כמו שאומרים. כלומר, לא נלחם, אלא מחכה בשערים. זה קצת קשה, נכון? יותר סביר שהשערים זה מקום המלחמה. דבר נוסף שכן צריך לומר, יש כאלה שקוראים את זה קצת אחרת, מפסקים את זה קצת אחרת. אז ירד שריד לאדירים, עם השם ירד לי בגיבורים. שזה גם קריאה אפשרית, ואז עם השם ירד לי בגיבורים, ולא השם, ואז אולי אפשר לפתור את זה. בכל אופן, כאן עכשיו אנחנו מגיעים לקושי הכי גדול לדעתי. יש לנו עכשיו רשימה של שבטים. מיני אפרים שרשם בעמלק, אולי אפילו נכתוב את זה.
אני הבנתי למה כאילו... מה זה נותן לך שמעלצתי להגיד שהשערים זה המלחמה? חוץ מהלשון אז, שאני יכול להגיד שזה בדיוק ניגוד של אז ככה ואז ככה.
מה זה השם ירד לי בגיבורים? תראי כזה, השם חיכה בשערים.
לא, בסדר, עכשיו זה באמת כבר דיבור על המלחמה, אבל אני לא מחויב להגיד שכל מה שהיה לפני כן קשור לזה. אני יכול להגיד, כאן מתחילה המלחמה.
נכון, אבל כתוב, השם ירד לי בגיבורים. מה זה ירד הזה? לאן?
בגיבורים שנחמו.
הוא אומר שכל אז זה תקופה שנה.
לא, אין לי בעיה, אבל הירידה הזאת, זה לא הירידה של ירד לשערים? של ירדו לשערים, עם, השם? כן, ושוב, עם השם ירד לי בגיבורים, או עם, השם ירד לי בגיבורים. כלומר, זה נשמע שזה משחק על אותו לשון.
לא, אני יכול להגיד בדיוק העניין, משחק על אותו לשון כניגוד, לא כתיאור או
שום. לשערים, עם השם, ואז ירד שריד. למה? לאדירים? עם, השם, ירד לי בגיבורים. השם ירד בי בדיבורים. יש איזה קשר כלשהו, כן?
כן, אני יכול לראות את זה כניגוד ולא כ...
אז ירדו, עם השם. אתה אומר את זה כניגוד?
שרים מסביב לאדירים?
מה זה?
שרים מסביב לאדירים?
יכול להיות. ועין הוא נעלמת, אבל זה יכול להיות.
יש לך
א' במקום.
מה
זה?
יש לך א' במקום.
יש
לך א'
במקום. אולי זה אותה גימטריה. אפשר לבדוק.
בכל אופן, עכשיו מגיעים לקטע יותר מוזר. מיני אפרים שורשם בעמלק.
אמרתי שנכתב, אז אני אעשה את זה במקום. חוצים לאפרים. מיני אפרים שורשם בעמלק. אחריך, בנימין, בעממיך.
מה בדיוק זה אומר? אני פחות מתעקש ברגע זה, אני רוצה רק להראות את זה.
מיני מחיר, ירדו מחוקקים, שוב הירדו הזה, ומזבולון, מושכים בשבט סופר.
כל אלה זה חיובים, נכון? זה לא משהו רע. ושרי ביששכר עם דבורה.
ביששכר. ביששכר כן ברק,
בעמק שולח ברגליו. מפלגות ראובן גדולים חקיקי לב.
זה כבר הרעים, נכון? יש לנו חמישה שהם,
נקרא לזה הטובים.
והפלגות ראובן, גדולים חלקי לב.
למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? כן, ודאי שזה משחק פה על... מי זה? יששכר, נכון? יששכר חמור גר עם רובץ בין המשפטיים. אז למה ראובן הוא זה שעושה את זה? יששכר הלך למלחמה וראובן מחליף אותו. לשמוע שריקות הדרים, לפלגות ראובן גדולים חלקי לב. גלעד בעבר הירדן שכן. ודן, למה יגור אוניות? אשר ישב לחוף ימים ועל מפרצה בשכון. שוב, אותו משחק. אשר ישב לחוף ימים בניגוד
לזבולון. כלומר, יששכר וזבולון הולכים למלחמה,
והחליפו אותם ראובן במקום יששכר יושב בין המשפטיים, ואשר במקום זבולון יושב לחוף ימים. מה זה?
מיד אחר כך, זבולון המחרף
נשלמות. זאת אומרת, זבולון המחרף נשלמות, ונפתלי
על מרומס הזה. אה, יש פה משהו. קודם כל ראובן, ואז גלעד. ולועדה שכן, ודן, ואשר. זה הרעים, כן? ואז אנחנו אומרים שזבולון, עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. כן? זה הטובים, נכון?
כן.
יש שם שוב זבולון. ונפתלי. למה? לא, הוא מופיע ביחד, היחידה שלו פשוט ארוכה.
כן, הרי גם ביששכר מופיע פעמיים. בישראי, בישככר עם דבורה, בישככר כן ברק. על זה אני לא מדבר. אני מדבר על הסדר של השבטים.
עכשיו, מה קורה פה? כל אלה, השבטים האלה בפרק ד' מה איתם?
יש
כל זבולון
וישככר,
לכאורה. רק
זבולון וישככר?
לא,
רק
זבולון ו...
נפתלי.
נפתלי. מופיע בסוף, כן, נכון. אבל מה קורה פה?
הרב עדיין זוכר יש טענה שפשוט שהיה את הקרב בתבור, אבל היית עדיין צריך להתמודד נגד כל
המלכים,
כל העמים בעמק ישראל וכולי, אז הם טיפלו למעשה באזורים אחרים, הקרב בהר תבור היה רק של השניים האחרונים.
כלומר, התשובה שבעצם אומרת, מה שכתוב בפרק ד' זה לא מה שקרה. כלומר, חלקי מאוד מאוד מאוד.
כן.
מה שדבורה אמרה לברק זה לא, קח לך 10,000 בני נפתלים ובני זבולון ומשכתי אליך לנחל קישון את סיסרא. אלא קח לך 10,000 איש, את כל שאר השבטים אתה תעמיד במקום ההוא שיחכו עם השלמים המלאכים, ואת אלה אתה תתקיף מפה. זה היה הרבה יותר מורכב.
שזה... או אלה המלאכים שהיו צריכים להתמודד עם שאיתם...
מה זה?
סביב.
אתה הבנתי?
ייתכן שזה השבטים שהיו צריכים להתמודד עם המלאכים שבאו לפשוט. אז הם לא היו סוגרו מלכתחילה, זה פשוט הם נכנסו למלחמה.
הם הותקפו על ידי איזה? כלומר, לא היה תכנון לעשות את זה, הם פשוט ראו שיש מלחמה, אז בואו כבר נצטרף. אז אם ככה, אז למה לבוא בטענות אל אלה שלא באו?
כי
הסתכל עליהם.
כן.
מה זה?
כי הם לא באו לעזור בסרטן.
הם לא באו, אבל גם לא קראו להם. יהודה למשל, למה הוא לא מופיע לא פה ולא פה?
פשוט רומי.
שוב, כי אפילו לא הייתה מלחמה אצלו.
כן, אבל כנראה
גם גילה... אצל החמשה הראשונים הייתה מלחמה והם באו לעזור. אצל הארבעה שבאו אחריהם הייתה מלחמה והם לא באו לעזור. וזה לא נפתלי, פשוט קראו להם.
בתור התחלה זה לא נכון. לא הייתה מלחמה אצל כל אלה. איפה הייתה הרי המלחמה?
המלחמה הייתה באזור עמק יזרעאל.
קרוב אליהם.
מה זה קרוב אליהם? לא.
למה?
זה נכון שיהודה...
קרובים לשם.
זה נכון שיהודה הוא מאוד רחוק.
כן? בבנימין הוא קצת פחות, ובבנימין דווקא מגיע.
נכון.
כן, מה זה מגיע? דבורה יושבת בבנימין. נכון. כן, אבל פה יש לנו את מחיל וגלעד. פה יש לנו את אשר, נפתלי. כן, כמובן שזה מגיע עד לפה, אז בסדר, אז אפשר לדבר על זה. זבולון ויששכר.
עכשיו, יששכר וזבולון ונפתלי מסביב לאזור עמק יזרעאל. כלומר, הגבול, השפיץ ביניהם, אני סיירתי את זה ממש לא נכון, אבל יש ביניהם ממש נקודה שמחבר בין השלושה האלה,
זה הר תבור.
כן, אז נפתלי וזבולון הם אלה שבאים לשם, שזה הגיוני. ויששכר, אנחנו עוד נדבר מה בדיוק קורה איתו, אבל אם אתם זוכרים, דיברנו עליו בפרק א', ואמרנו שכנראה הוא באמת לא היה פה. כלומר, כתוב אמנם יששכר, כי הנחלות מיהושע אומרים יששכר, אבל זה לא באמת שיששכר ישב בנחלה הזאת. הוא ישב איפה?
בהר אפרים.
כן? משתי סיבות. סיבה מוכחת יותר, זה השופט של יששכר. תולה בן פועה בן דודו, איש יששכר, יושב בשמיר, בהר אפרים. זה בפרק י'. גם בשירה שלנו יש עוד פסוק אחד שיכול אולי לרמוז לזה, שכתוב, ושרי ביששכר עם דבורה. מה הם עושים עם דבורה? אז אולי זה אומר שהם ישבו גם כן בהר אפרים. ולכן קראו רק מבני נפתלי ובני זבולון להיות בהר תבור. אבל שוב, כל זה, זה האזור שבאמת נלחמים בו. גלעד למשל, הוא ראובן, עזבו את זה, הוא ראובן שיושב פה, ואם אנחנו נלך לפי דברי הימים, אז הוא גם בכלל יכול להיות פה.
עד עד הפרט.
כן? מה הוא קשור יותר מיהודה? ועוד בעבר הירדן, שזה כאילו גבול הרבה יותר משמעותי מאשר המרחק. כן, הירדן הרי הרבה יותר מבדיל, ודאי באותה תקופה.
יהודה לכאורה היה מנותק בגלל ירושלים, זאת אומרת, הוא היה מנותק פיזית.
למה הוא מנותק בגלל ירושלים?
כאילו, היה...
רק היה איזה נקודה קטנה שזה, לא, זה לא...
יהודה, אתה רואה לאורך כל התנך... לא, אז אתה יודע, זה לאורך כל התנך, אתה רואה שיהודה מספר נפרד. יהודה בגלל העובדה שהוא במדבר, וזה הוא נחשב אחרת. ראובן, כן, הוא חלק... ראובן, אם אתה... הבעיה יותר תהיה עבר הירדן המזרחי, אבל זה שהוא דרומי בעבר הירדן המזרחי, לא בהכרח מחייב אותי.
אני רק אומר, למה יהודה יהיה שונה מאשר ראובן? זאת השאלה.
כי הניתוק שלו הרבה יותר משמעותי.
זה לא נכון. כלומר, איפה אתה רואה שהניתוק של יהודה הרבה יותר משמעותי, מלבד אחרי פילוג הממלכה?
וצריך לשבת בעובדה שגם לפני פילוג הממלכה יש לך את כל ישראל, והספר את יהודה בנפרד לכל אורך תקופת שאול.
שוב, זה בדיוק המקומות שבהם אנחנו רואים שזה נכתב אחרי תקופת המלוכה. כלומר, למה זה מופיע בחלוקה בין יהודה לבין כל השאר? בגלל זה, הרי למה ששאול באמת יפריד בין יהודה לבין כל השאר? שאול, לא דוד.
בגלל שהם היו יותר נפרדים והיו יותר כאילו לתוך טווח המדבר וכו'.
איזה מדבר? אה, בגלל פה, לא, זה שמעון למשל, לא יודע. למה? אין איזה משהו ממש מוחץ שמחלק בין יהודה לבין כל השאר. נניח פילג יש בגבעה כולם באים וכל הדברים האלה, הם לא ממש מפרידים ביניהם. יש אבל ספרותית, מחלקים ביניהם בגלל שכבר רוב הספרים האלה נכתבו שכבר באמת היה חלוקה. כן, אז יש את כל הר יהודה וכל הר ישראל ביהושע או דברים מהסוג הזה. אבל לא, לא ממש חלוקה מהותית. בטח לא כזאת שגורמת לכך שאנחנו לא נצפה שהם יבואו. אבל אני חושב שזה קצת הרבה יותר מזה. אלה הם האנשים שקראו להם. קראו להם ולא באו. עכשיו, למה קראו להם ולא באו? הרי כאילו לא היינו אמורים לקרוא רק לזבולון ולישכר, ולנפתלי. אז פה אני חושב שזה באמת כאילו שאלה. כלומר, זה לא כמו שהרב מידן אומר שיש את ישכר, את נפתלי וזבולון שישבו בהר תבור. ואת כל שאר השבטים במקומות אחרים. אלא זאת באמת שאלה. מה קרה לכל אלה? אני לא כל כך פשוט לי שהיה עוד מלחמות ועוד כל מיני צבאים באותו זמן, נתון. מה גם שאם אנחנו קצת נגדיל את זה, כן, אם זה הכנרת, וחיפה, פה זה עמק יזרעאל. משהו כזה, אני מאוד מגזים, הר תבור, גם כן מאוד מגזם. בכל אופן, מחרושת הגויים יוצאים ו... נחל קישון, אז יוצאים ונלחמים בסיסרא כאן, והוא בורח לכאן. עכשיו, לפי הטענה שרב מדן מייצג, אבל הוא לא היחיד שאומר אותה, הרבה אומרים אותה, אז כל השבטים האחרים חיכו פה, כל המלאכים ישבו כאן, בתענך, בגידו, בכל האזור הזה, והם נלחמו בהם. אבל ברק גם רודף פה. זה אותו מיקום. יש כל מיני הסברים, אבל בגישה הזאת, נאמר זה ככה, בכיוון חשיבה הזה, תמיד יהיה צורך להמציא עוד ועוד ועוד מידע. כלומר, כל שאלה שנשאל, רק תוביל לעוד המצאה ועוד המצאה שכבר לא כתובה בכתובים. אז לכן קצת יותר בעיה.
אבל אני חושב שיש תשובות הרבה יותר פשוטות, וחבל ללכת כזה רחוק. מה גם שתשובה נראה לי בערך כתובה בלוח. אבל נחכה עם זה. בואו רק נסיים לקרוא. אז זבולון עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. באו מלאכים נלחמו, אז נלחמו מלאכי חנן, בטענה חלמי מגידו. בצע כסף לא לקחו. מה זה בצע כסף לא לקחו? אבל הם באו בחינם. אפשרות אחת, אפשרות אחרת, יותר מושכת, זה שהם בסוף לא הצליחו לקבל כסף. בצע כסף הם לא הצליחו להוציא מהדבר הזה, כי מן שמיים נלחמו. הכוכבים עם סלוטם נלחמו עם סיסרה. רק שנייה, זה סיסרה, מלכי כנען, או שזה אותו דבר? אתה אומר, זה אותו דבר. אז הורים איתי, אני רואה. יפה. אשריך. שתי נקודות. נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון. תדרכי נפשי עוז. כן, כאן אני חושב שזה די ברור שזה דומה למה שקורה בפרק ד', יש לנו את נחל קישון, אותו מיקום, ואפילו מתאים שגם גרף אותם הנחל הזה. תדרכי נפשי עוז. אז הלמו עקבי סוס, מדהרות דהרות אביריו. כן, אי אפשר שלא לשמוע במילה מדהרות דהרות, את הדהרות, נכון? אפשר פשוט לשמוע את הדהרות דהרות, דהרות, דהרות. אוקיי. אור ומרוז אמר מרוז, עכשיו אנחנו מתחילים עם הכללות. כן, הם באים בטענות על מרוז, שזה כנראה איזשהו יישוב שלא הגיעו לעזרת השם בגיבורים. וזה מלאך השם שאומר את זה, אור ומרוז. אמר מלאך השם, אור הוא ארור יושביה. כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. שוב, אותו ביטוי כמו מקודם, שהשם ירד לי בגיבורים, אז לא באו לעזרת השם בגיבורים. ולעומת אור ומרוז, תבורך מנשים יעל, כלומר, לעומת הכללה, תבורך יעל. תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקני. מנשים באוהל תבורך. מים שאל, חלב נתנה, בספל אדירים יקריב לכם מה. ידע ליתד תשלחנה, וימינה להלמות המילים, ועלמה סיסרה, מחקה ראשו ומחצה, ועלמה רקתו. וחלפה רקתו. בין רגלי הקרה נפל שכב, בין רגלי הקרה נפל, ואשר קרה שם נפל שדוד. יש פה תיאור מאוד בסלואו מושן של הנפילה שלו. למרות שהוא כבר ישן, אז לכאורה ממה יש לו ליפול. נכון?
נפל קוריאה. קוריאה נפל שלוש פעמים.
כן, נכון.
שוב ושוב ושוב.
כן, לא, כל אחד שראה סרט הוליוודי בחייו יודע שאפשר את אותה נפילה לראות שוב ושוב ושוב. נכון? כן, אז אולי יכול להזכיר קצת את המן שנפל. ואז יש לנו סיפור מאוד יפה, נחמד. שלא מופיע בפרק ד', אבל זה לא מפריע לנו. בעד החלון נשקפה ותייבב, אם סיסרה בעד האשנב. כן, אם אתם זוכרים שהשווינו את יעל, לאישה הזרה במשלי, אז ראינו כי בעד החלון נשקף, כי בעד חלוני נשקפתי, בעד האשנב. כן? אז יש דמיון. בעד החלון נשקפה ותייבב. מה זה ותייבב? יש אומרים... נכון, יש אומרים שזה יבבה. כן, והראיה משופר. כן, שכתוב במפורש שמה שמייבבים, כמו אם סיסרא, יש מה שאם סיסרא יבבה, נכון? אפשרות אחרת זה ש... ויש לזה גם הוכחות בלשוניות, זה שבתייבב זה בעצם דרך החלון, היא יבבה, כלומר היא השקיפה. נשקפה ותייבב, זה בעצם להשקיף גם כן. ותייבב אם סיסרא בעד האשנב. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע החירוב פעמי מרכבותיו? כן, היא ממש חוששת, בוששת את זה. דרך אגב, ויחילו עד בוש ביהוד, יכול להקביל גם לזה, כלומר, הקבלות ליהוד עוד יכולות להמשיך. אם סיסרה לעומת זאת, היא די מקבילה פה לאיזה דמות אחרת בסיפור. מה? בשירה עצמה. יש את אם סיסרה, שהיא האמא של סיסרה, ולעומת זאת יש את דבורה, שהיא אם בישראל, נכון? שקמתי אם בישראל. יש אמא מפה ואמא מפה, והם ממש רואים את ההבדל. היא קמה והוא נופל, ויש פה ממש ניגוד בין השניים. חכמות שרותיה תעננה. אף היא תשיב המראה עלה. מה הם יענו לה? כן? אין כאן איזו תשובה של כאילו, באמת הוא נפל ואכלת אותה. לא מתארים בשירה הזאת את הסבל שלה עכשיו. מתארים דווקא את השמחה שלה. כן? הלא ימצאו יחלקו שלל. רחם רחמתיים לראש גבר. כן, כל גבר יקבל שתי רחמות, כלומר...
נשים. כן, כלומר, לקרוא לאישה רחם זה ממש כאילו הצורה הכי בוטה לדבר לאישה. יש את זה למשל במצבת מאישה. כן, שהוא לקח בשבי הרבה רחם, שזה בעצם נשים. כן, גם בימינו באזורים לא מתורבתים מסוימים בארץ, אז יש כינויים דומים. אבל זה כאילו, זה צורה מאוד וולגרית, של, אבל מוכרת לאורך ההיסטוריה, לקרוא לנשים על פי האיברים האלה. וכאן זה ממש מודגש. כלומר, אפילו האימא, שהיא לכאורה אישה, כן? עובדה שהיא ילדה את סיסרא, גם היא מדברת באותה צורה וולגרית. או לפחות חכמות שרותיה. אולי הם לא היו אימהות, אני לא יודע.
לא,
פרידה
שהיא לא מולה לה.
מה זה?
היא גם מתרסת
לעצמה כאן השאלה
הזאת.
כן, כן. אני אמרתי את זה בהתלבטות, כי אני לא יודע מה זה הביטוי אף היא תשיב המראה לה, אם זה אומר את זה, את מה שחשב. אולי. אז רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה. צבע רקמתיים לצברי שלל. כן, אני לא אתעכב על הפסוק הזה, יכול להיות שזה לא מה שאנחנו חושבים. מה זה שלל צבעים? זה שלל צבעים, נכון? יהיו הרבה צבעים. רחם רחמתיים בשלל צבעים? כאילו, מה זה קורה פה? אז שלל צבעים, כנראה שזה ודאי הביטוי המודרני לקוח מפה. אבל המשמעות המקורית פה היא פשוט שלל של צבעים. כן, ומה זה צבעים? פה זה שאלה. כן, מה זה בדיוק צבעים? יש, האמת, ביחזקאל, יש חזקאל בתחת. לא חייבים לפתוח. כן. יודעת, סליחה. לא יודעת? יודעת. הנשר הגדול, גדול הכנפיים, ערך העבר, מלא הנוצה, אשר לא הרקמה. בא אל הלבנון ויקח את צמרת הארץ. ויש אחרי זה תיאור שהוא לוקח שלל וכו'. יש שם כאלה שטוענים שרקמה זה בעצם שלל. כן, זה גם כן לקיחה של דברים. בכל אופן, יש מי שיתענו שכל הביטויים האלה הם ביטויים של שלל. אז לכן אמרתי, אני לא אכנס לזה, כי זה עניינים מאוד לשוניים וקטנוניים, ואני גם לא חושב שהם נכונים. אני חושב שיש פה עדיין שלל של צבעים, שכאילו כנראה יש צבעים לכל מיני דברים.
זה כנגד כל המפילות שלו.
מה?
שלוש פעמים פה, שלוש פעמים פה.
יכול להיות, לא חשבתי על זה ככה. מה שכן, הצבע רקמתיים לצברי שלל. שזה אומר שהצבע הרקמתיים יהיה גם בצוואר של השלל, כלומר, אנשים יבואו עם המקושטות. כאילו, הם פשוט עסוקים בלאסוף את כל הנשים, לקשט אותם לקראת ההבאה שלהם לזה, נכון? ואז יש פסוק מוזר, כן יעבדו כל אויביך השם. מה ככה, עם כל השמחה וססון הזה, ככה יעבדו כל אויביך השם? כן יעבדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. יש פה פסוק מוזר, קודם כל, כן יעבדו כל אויביך השם, אחרי זה יש לנו עוד המשך, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כלומר שלא תשכחו שאוהביו צריכים להצליח, כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. זה חלק מהשירה? לא. נכון? זה אני חושב שאפשר להסכים כבר עכשיו. ותשקוט הארץ 40 שנה זה לא חלק מהשירה. השירה נגמרת בכן יעבדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זה סיום יפה ונחמד. ותשקוט הארץ 40 שנה זה כבר סגירה של ההתחלה. ובזה אנחנו יכולים גם לפתור בעצם את כל העניין. בואו נראה. היה לנו, נעזור שנייה את השירה ונסתכל על המסגרת שלה. אז הסיפור כולו נגמר ביחנה. לוקחים את יבין, מלך כנען, לפני בני ישראל. ואז ותלך יד בני ישראל, הלוך וקשה. על יבין מלך כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען ועד השירה ואז ותשקוט הארץ 40 שנה. כן, אם אנחנו משווים את זה לפסוקים אחרים שכבר ראינו, שנראה, של סיום של מעגלים כאלה, אז למשל אצל עתניאל יהיה כתוב ויתן השם בידו את כושן רשתיים מלך ארם פתר את ידו על כושר רשתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה. בסיפור אהוד זה כבר יותר דומה. ותיקנה מואב ביום ההוא, כאלה שאתה ביום ההוא,
סליחה. כן,
זה כאן אלוקים ביום ההוא כמובן. ביום ההוא. הייתי מבין לתקן לשני ישראל, אז גם פה. ותיקנה מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ 80 שנה. זה בא תמיד ביחד. כן, ויקנה מואב תחת יד ישראל, עשה קדוש? לא. ויקנה מואב אצל גדעון. ויקנה משיחה, מה מואב? ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. כן, זה בא תמיד באיזה רצף ברור. וכאן השירה נכנסת בדיוק פה. עכשיו אני שואל, למה לא לשים אותה כאן? או בהנחה שהשירה הרי מתי נאמרה? ביום ההוא, נכון? אם אנחנו חוזרים לשאלה של ביום ההוא, אז מתי זה ביום ההוא? ביום שהם ניצחו. אז לכאורה צריך לשים את זה, ואיך נעלוקים ביום ההוא דיבים איך נעלשני מי ישראל, אז כאן לשים את השירה. או כאן, בסוף, כסיכום. כאן זה תקוע, נכון? מה קורה הרי? בהתחלה באותו יום, ביום ההוא מכניעים את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. אחרי זה, מה? מכניעים אותו לאט לאט, מחריטים אותו. כלומר, יש עוד מלחמות ועוד קרבות ועוד דברים כאלה, ואז מחריטים אותו. ואז בסוף תשקוט הארץ 40 שנה. השירה נמצאת במקום הכי לא מתאים מהבחינה הזאת. או מיד אחרי המלחמה, או אחרי שאתה את כל החתימה אומר. למה לומר את זה כאן? וזה נראה לי הרמז הראשון בעצם שפותר לנו את כל הבעיה. למה באמת לומר את השירה כאן?
אחרי ניצחון
הסופי הלווין. כן, כלומר, לא רק שנמרא אחרי הניצחון הסופי הלווין, אלא על הניצחון הסופי הלווין. כלומר, על הניצחונות האלה של אחרי זה. והניצחונות של אחרי זה, הרי מה קרה בהם? בניצחונות האלה? הרי בהתחלה הם רק ניצחו את הצבא, מרכבות וכל שאר הדברים. בוא נגיד במלחמת ישועה, הייתי קורא לזה. אבל אחרי זה מה היה צריך לעשות? כל הערים, הרי העמק, אם אתם זוכרים, זה בדיוק הערים שלא הוריש מנשה וכל האזור הזה, תענך, מגידו, בבלעם, הערים האלה שמופיעות פה. ובדיוק עליהם נאמר בפרק א', ויהי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס והורש להורישו. כן, כלומר, היה איזה שלום שם שאז ישראל יכלו להתחזק. אני מניח, ואני לא היחיד, שמדובר על זה, על התקופה הזאת. מתי בני ישראל התחזקו ויכלו להוריש את הערים האלה? בימי דבורה. ואז הם הולכים ומנצחים ומכים וכובשים את כל הערים האלה. וזה המלחמה בשערים. מה זה מלחמה בשערים? מלחמה על ערים. מלחמה של מצור. אז זה מלחמה בשערים. והמלחמה הזאת היא לא מלחמה של איזשהו ישועה. שבה אם השם אמר לקחת מנפתלי ומזבולון, אנחנו ניקח מנפתלי ומזבולון. כן? ולהפך, אם היינו מביאים את שאר השבטים, אז זה היה בעיה. כן? ואצל גדעון אנחנו נראה בדיוק את זה. שאם אנחנו אומרים לו להוריד מהצבא והוא מביא עוד, אז יהיה על זה ביקורת. זה היה במלחמת הישועה. מה קורה אחרי זה? מלחמת כיבוש. במלחמת כיבוש יש מצווה דאורייתא לבוא, זו מלחמת מצווה. ופה אפשר לבוא בטענות אל השבטים השונים, נכון? אז פה כבר הרבה יותר רגיוני לבוא בטענות. עכשיו יותר מזה, אם אנחנו נשים לב באמת למבנה של הפרשייה, אז בהתחלה מדובר על הירידה לשערים, נכון? זה הירידה לשערים, ומדברים על אפרים, בנימין, מחיר, זבולון, יששכר, וכל אלה למה לא באו. ואז פתאום חוזרים על זבולון ואומרים גם את נפתלי. ואלה הרי שני השבטים שהופיעו בפרק ד', וממשיכים לדבר על פרק ד'. כן, באו מלאכים נלחמו, נחל קישון גרפם, יעל, סיסרא, וכל הסיפור הזה. כן? זה הרבה יותר עיוני. כלומר, החלק הראשון של השירה, הראשון, אני לא מדבר על הראשון הראשון, אלא ברגע שמגיעים למלחמה עצמה. החלק הראשון מדבר על המלחמה שאחרי זה, מלחמה של הכיבוש, שירדו לשערים והלכו ונלחמו, ואלה שלא באו יש להם באיזה חיסרון מסוים. ולעומת זאת, בהמשך, אחרי בעצם השבטים הרעים, מדברים שוב על זבולון ונפתלי, וממשיכים הלאה אל המלחמה שהתחילה את כל זה. בזכותה יכולנו לעשות את כל זה, ומשבחים את יעל והכוכבים ומסילותם וכו'. זה מסביר כל כך הרבה דברים. קודם כל זה מסביר למה יש שבטים טובים ואז רעים ואז טובים. זה מסביר למה זבולון חוזר פעמיים. כי פה הוא הגיע כחלק מהשבטים ההם, ופה הוא הגיע במתי שקראו לו, בפרק ד'. זה פרק ד'.
זאת אומרת שנפתלי לא נלחם בשאר המלחמות במצורים וכו'?
עכשיו, פה זו שאלה. כלומר, אני לא יודע האם הרשימה הזאת היא חלקית או לא. כן? כי הרי אף אחד לא יבוא בטענות את נפתלי שהוא לא בפה אחרי שהוא בפה, אני לא יודע. כן? זו שאלה מה בדיוק הוא כמה.
אבל צריך להגיע לשם.
גם מנשה למשל. מה זה?
זה היה כבר דרום.
עכשיו מנשה, אחי הוא בן מנשה, אלא אם הוא בעצם מספיק בשביל מנשה כולו. אולי, אני לא יודע.
מה גלעד?
גלעד גם כן. גלעד אבל זה בעיה, כי גלעד זה יכול להיות האזור, ואז מדברים דווקא על גד, כי גד ישב בגלעד. וזה יכול להיות הבן של מנשה, כאילו בן מחיר בן מנשה, ואז הכוונה לחלק מסוים של הגלעד שבו ישב מחיר. אבל אז כבר אמרנו מחיר.
אז זה מסביר למה פיצלו אותם, כי חלק יגיע, לא יגיע.
חלק זה?
חלק הגיעו. רוב מחיר הגיעו, אבל גלעד בתוכם לא הגיעו, לכן צריך
לפצח את השם. זה קצת בעיה. אם הייתי מפרט עכשיו את כל החלוקה השבטית של הדברים האלה, זה היה עושה לכם כאב ראש. אבל זה לא כזה פשוט. השאלה איזה מחיר, השאלה איזה גלעד, השאלה אם זה גלעד או גד. כן, יש גם קשר בין זה, נניח... כל הסיפור של יפתח, שקורה בגלעד, הוא כנראה בכלל עם גד, ולא עם מחיר. כן.
לא, לכאורה... סביר אותו שדבר בגד, כי ראובן מגיע, ראובן... אם אתה לא בא לפנות לגד, מה קורה עם ראובן? בכלל שאלה למה יהודה לא מוזכר פה? לא, דווקא אם...
לא, יהודה זה בכל מקרה שאלה, אני מסכים. השאלה אם זה עניין ספרותי או לא. כלומר, יהודה הרי לא הגיע, ויהודה באמת כאילו, או שהרחוק או שזה הוא לא הגיע, אבל יש פה דבר שבטים רחוקים שאמרנו שהם נמצאים. אבל יהודה, בניגוד לשבטים האחרים, לא מופיע בכלל בכל הספר. כלומר, הפעם הראשונה, אחרי שהוא כובש את הנחלות שלו, שהוא בכלל מוזכר, מתי זה יהיה?
בגבעה.
בואו לא נגזים.
שמזכירים את שמשון.
בלי שבגבעה זה באמת מוזכר בצורה מפורטת. ושמשון גם, אבל יש עוד לפני זה. בסיפור האחרון שלפני שמשון, שזה יפתח, אז לפני זה כתוב שבני עמון עברו את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים. ותצר לישראל מאוד. כלומר, יהודה הוא האחד הזה שכשמגיעים אליו זה כבר וואי, 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 איזה צרה. כלומר, אפילו ביהודה נלחמים זה כבר ממש מוזר.
אתה
שיש
פה נכונה.
שמה?
שזה היה ממש מנותק.
לא. אני לא מדבר על עניין ריאלי, בגלל שהוא מנותק ברמה דומה לכל מיני שבטים אחרים שכן מופיעים. כן, בנימין ויהודה למשל. מה ההבדל הגדול ביניהם?
הניתוק הזה לא היה כזה נורא, אבל...
מה זה?
זה הניתוק לא היה יותר
פיזי. אפשר לתת הסברים ריאליים, אבל הם תמיד יהיו מאוד חלקיים. כלומר, בנימין למשל, הוא מאוד קרוב ליהודה, וברור שנניח אצל עגלון מלך מואב, גם יהודה סבלו. כן, הרי יריחו שנמצאת שם, היא לא רק עולים לבנימין וזהו, גם יהודה נמצאת שם 2 מטר ליד. וכנ"ל גם עם בני עמון, טוב, בני עמון כתוב מפורש, אבל גם אצל מדיין, שמגיעים עד עזה, זה אומר שהם עברו ביהודה. וכך הלאה, יש עוד כמה מקומות שיהודה ברור שהוא קשור, אבל לא אומרים אותו. כלומר, זה לא דווקא שהוא מנותק, כמו שהוא נמצא, אבל לא אומרים אותו. כדי לומר איזה משהו ספרותי, שזה קשור לכל הספר כולו, אנחנו נדבר על זה, אבל כשנגיע למקומות שבהם הוא כן מופיע. כן? איפה כן באמת יהודה מופיע? פעם אחת אצל יפתח, כשבאמת הוא לא איזה, הוא כאילו, שיא השיעבוד הוא בזה שגם יהודה סובל, ולכן ביפתח משאירים את זה ליפתח. פעם נוספת אצל שמשון, כשהם בדיוק את זה אומרים, נכון, פלישתים שולטים בנו, אבל עזוב אותנו בשקט, תן לנו לשבת בשקט. הם חיים להם בנחת כל תקופת השופטים, ואתה רק מפריע לנו. והפעמים הרציניות יותר, זה בשלושת הסיפורים של תקופת השופטים, שהם לא של שופטים, שזה מה?
פילגש
בגבעה. פילגש בגבעה, פסל מיכה ו...
לא לאיש.
פסל מיכה. פסל מיכה יוצא איש מבית לחם יהודה, ולוי, והולך למיכה, נכון? ומזה הכל, ברגע שהוא יוצא מבית לחם יהודה, הכל מתחיל
להסתבך,
להידרדר, כן. גם דרך אגב, בני דן, שנייה לפני שהם עוברים בבית מיכה ועושים את כל הסיוטים שאחרי זה, אז קודם כל היה חשוב להזכיר איזה פסוק אחד, שהם באו וחנו בקריית יערים ביהודה. על כן קרה למקום רואים מחנה דן, עד היום הזה. ואז הם מתחילים את כל הצורות. מיהודה, ברגע שעוזבים את יהודה, אז מתחילות הבעיות. וסיפור נוסף של מקום שעוזבים את בית לחם יהודה זה פילגש בגבעה. שזה מקום גם כן, שהם היו בפילגש בבית לחם יהודה עם החותן של הפילגש יום אחד ויומיים, והוא משאיר אותם עוד יום ועוד יום, ברגע שהם יוצאים, פילגש בגבעה. וכמובן, סיפור נוסף, לא בספר. אותו דבר בדיוק, יוצאים מבית לחם יהודה והכל מתחיל להידרדר. במשפט השופטים. רות. כן? אז שלושת הסיפורים האלה, שלושתם הם יוצאים מבית לחם יהודה, ושם הכל מדרדר. כלומר, תישארו בבית לחם, זה המסר. כשבית לחם זה כמובן מייצג את דוד ואת כל העניין הזה. אוקיי.
את ישו.
לא בית לחם הזאת.
מה?
לא, לא, לא.
מה? יש מחלוקת גדולה, אה זהו, אני לא אכנס לזה אפילו, יש מחלוקת גדולה מאוד בנושא.
לא, זה הולך להתגלות
שלו. מה?
ליד ירושלים.
יש מצב שלו. תקרא את זה בעיון, אני לא, אני ארחם עליכם ולא אעשה פה, זה מוקלט גם, אני לא אכנס לזה. אבל לצערי הרב, חוקרים נוהגים גם להגיע לדברים האלה במה שהם כותבים. בסדר. בכל אופן.
איזה בית לחם עדי בית לחם יהודה?
מה? לא הבנתי.
שאלתי איזה בית לחם עוד היא בית לחם יהודה.
לא, יש בית לחם שהיא לא יהודה. יש בית לחם שהיא לא יהודה, אבל היא באזור של ירושלים. כן? שזה יכול להיות הבית לחם שכברת ארץ לבוא אפרת הזה, הבית לחם הזאת ולא בית לחם כאן. יש דעות כאלה. עזוב, זה בלגן אימים וזה לא...
יש שם כנסייה? לא, כי אם יש איזושהי סברה שזה היה שם, אז הם בטח שמו שם כנסייה.
לא יודע, הסברה, נוצרים, לא הייתי בונה אז. בכל אופן, בואו נמשיך בכיוון הדתי שלנו ולא נגיע לתקופות אפלות כאלה. אוקיי, אז מה אנחנו מסיקים מכל העניין הזה? יש לנו שני חלקים בשירה, שני חלקים שלכל אחד יש גם מטרה משלו, למה הוא נמצא כאן. ואחד מדבר בעצם על מלחמה שבאה אחרי, שהיא מתוארת בפסוק האחרון של פרק ד'. ורק אחרי זה באים וחוזרים ומסכמים איך הגענו למצב הזה על ידי ההצלה שמתוארת בכל הסיפור של פרק ד', שזה בסוף השירה כשחוזרים לנחל קישון וחוזרים לאשת חבר הקני וסיסרה, כל הסיפור הזה. אוקיי, אז עכשיו אחרי שהבנו איפה אנחנו נמצאים אפשר להתחיל ללמוד את השירה. אז יש לה, כמו שאמרנו, כמה חלקים. אני לא אגיד יותר מדי, לא נרחיב, אני לא אעשה לכם את זה, אבל נגיד כמה דברים עקרוניים. אז היחידה הראשונה, בלי ספק, היא יחידה כללית, שמדברת, פשוט מתארת את השם ואת ההתגלות שלו. כן, יש פתיחה, אמנם, בפרוע פרועות בישראל, בהתנדב עם ברכו השם, שזה מעין פזמון כזה, שחוזר גם אחרי זה בפסוק ת', ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו השם. כן, נכון? אז זה פתיחה כללית, ואז היא פותחת ואומרת, שמעו מלכים, האזינו ראזינים, אנוכי אלה, השם אנוכי השירה. עכשיו, מה זה השמעו? זה פה משהו שדווקא הרב מדן אמר, זה דבר נפלא, שאני חושב שהוא נכון, ואין לי אלא לקבל אותו. שעומדת דבורה ואומרת, או דבורה וברק ועומדים ואומרים, שמעו מלכים, האזינו ראזינים, בדרך כלל הרי מכבדים את המלכים ואת הראזינים אחרי המלחמה. ואז באים ואומרים, אנוכי, להשם אנוכי השירה, לא לכם ולא לרוזנים ולא לבני אדם. עכשיו, אין יותר חשוב מהפסוק הזה לכל מה שאנחנו אומרים בספר. הרי מתחילת הספר, ודאי מתחילת השופטים עצמם, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה שיש בעיה של האם הם יראו את זה שהשם הוא זה שהושיע. כלומר, האם בני ישראל יפנימו ויבינו שהשם הוא המושיע. אז אצל אהוד זה היה ברור, וזה היה נפלא וטוב, וזה היתרון של אהוד, שבגללו גם אחרי זה 80 שנה של שקט. אצל דבורה זה קצת אחרת, אבל עדיין יש נביאה שאומרת את הדברים. אז אפשר להבין שזה ברור. בנוסף, עדיין יש איזו סיבה להתלבט, כי העניין עם זה שלא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, משמע שאולי היה חשד שהוא ירצה לקטוף את התהילה לעצמו, ולא יגיד שזה רק מהשם. ברק.
ניסה לקטוף אחרי סיסרא.
מה זה?
ניסה לקטוף
אחרי סיסרא. אני לא יודע אם זה כדי לקטוף את התהילה. כן, או כדי לחסל את המנהיג הזה, כדי שזה לא יהיה שוב. זה שאלה.
אז למה כשקונה מרדף אחרי המרכבות הוא פנה מהם?
זה לא נכון. זה ממש ממש כתוב. ברק רדף אחרי הרכב, אחרי המחנה, עד חרושת הגויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. סיים את זה, ואז הוא הולך לחפש את סיסרא. כי צריך לחסל אותו. הוא לא יעלה על הדעת שהרשע הזה יישאר חי. ואז הוא ממשיך לחפש אותו, ובסוף מוצא אותו אצל יהיה. אבל הוא ממש לא אומר, לא, אני צריך את התהילה, אני ארדוף אחרי סיסרא במקום אחרים. אנחנו צריכים פה ללמד זכות, או במקרה הזה אפילו לא ללמד זכות, אלא לעמוד על האמת. ולהגיד שהוא לא היה כזה. אבל, וכבר אמרנו את זה, השם שלו אפילו מייצג את זה שהוא בעצם כלי של השם. כן, הרי השם כשהוא מכה ומהמם את האויב, זה על ידי ברק בדרך כלל בשיר המקראי. אז איך היא מתארת את השם? השם בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. יש פה הרבה מים, כן? זה כבר רומז הרי לאיך שהשם ניצח את המלחמה. עם מים, עם שיטפון. הרים נזלו מפני השם. וסיני, מה סיני קשור? גם סיני נזל. זה סיני מפני השם אלוקי ישראל נזל. כשאני משלים את הנזל מהיחידה השנייה של הפסוך. מה קרה פה? איזה סיני? ומתי השם יצא מסעיר וצעד משדה אדום?
בשירת האזינו.
שירת האזינו? לא. מה קרה ביציאת מצרים?
זה לא בשירת האזינו, השם מסיני... אה, לא, זה...
בזאת הברכה.
בזאת הברכה.
כן, אז יש ארבע מקומות שונים בתנ"ך שבהם יש דברים דומים. קודם כל זה פה, כשזה פשוט המקום שאנחנו מתחילים ממנו, אז נתחיל איתו. השם צועד משדה אדום, והכל רועש ונוטף וכו'. וזאת הברכה כולנו מכירים, השם מסיני בא וזרח מסעיר לנו. כן, שזה מעניין, כלומר, יש פה הקבלה בין סיני לבין סעיר. ובהמשך הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש. הופיע מהר פרן ובא מרבבות קודש. מה זה מרבבות קודש? יש שיגידו שזה בעצם מין משחק על השם של מריבת קדש. מרבבות קודש, מריבת קדש. יכול להיות. אבל שוב, סעיר והר סיני קשורים אחד לשני. אולי סיני נמצא בהר סעיר. אולי, יש פה זיהויים שונים, אתם יודעים שסיני זה בלגן, איפה הוא נמצא. מקום שלישי, שוב...
הר פארן זה רבבות קודש.
מה זה?
אז הר פארן יהיה רבבות קודש.
לא שומע.
אם הפסוק ממשיך להקביל, אז הר פארן זה רבבות קודש.
אז זהו, זה לא ממשיך להקביל. זה בעצם התשובה לכל העניין, רק שאני לא נכנס לזה כי אני לא לומד שם. יש סיני, יש הר סעיר, יש הר פארן, ויש אולי רבבות קודש זה מקום, אולי לא, אבל זה ארבע מקומות שונים או שלוש. זה לא חייב להיות אותו מקום. אבל צריך לשלב בזה את כל מה שידוע לנו. אז תהילים סמך ח', שזה פשוט כל כולו, צריך ללמוד את שירת דבורה איתו. כאילו, אנחנו לא נעשה את זה, אבל ראוי לעשות את זה. תהילים סמך ח', פשוט מבוסס על שירת דבורה, או להפך, משל הדת. למנצח לדוד מזמור שיר. יקום אלוקים, יפוצו אויביו, וינוס ומשנאיו מפניו. זה מבוסס על פי. ויהי בנסוע אהרון, נכון? קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו ומשנאיך מפניך. רק שזה נאמר בנסתר. כי הנדוף עשן תנדוף, כי ימס תנג מפני אש, יבדו רשעים מפני אלוהים, זה כמובן כן יבדו כל אויביך השם. וצדיקים ישמחו, יעלצו לפני האלוקים וישמחו בשמחה שלו. זה וכולי וכולי וכולי. ובפסוק ח' זה מתחיל. אלוקים בצדך לפני עמך, בצדך בשמעון סלע, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוקים. זה סיני מפני אלוקים, אלוקי ישראל. כמובן שימו לב שהוא מחליף את השם באלוקים כל הזמן. זה לא רק סמך ח', זה כל הרצף של המזמורים האלה, מחליף את השם באלוקים. יש מזמורים שממש מופיעים פעמיים בתהילים, פעם אחת ברצף הזה, רק עם אלוקים כל הזמן, ופעם אחת בלי עם שם השם. גשם נדבות תניף אלוקים, נחלתך ונלאה, תחוננת, חייתך ישובה וכו'. מלכי צבאות בפסוק ג' ידודון ידודון, ונבט בית תחלק שלל. שזה אולי רומז ל... יעל, שהיא הייתה נבט בית, והיא בסוף תחלק את השלל. וחלקו שלל של השירה ודאי מופיע. אם תשכבון בין שפתיים, כן, למה ישבת בין המשפטיים? כפי הנערך פעם הכסף ובדבר תחלוס. זה... כמובן, נחל קדומים, נחל קישון, אז בפסוק ט"ז, הר אלוהים, הר בשן, הר גבנונים, הר בשן. למה ישבת, למה אתה רצדון הרים גבנונים, הר חמד אלוקים לשבטו, אף השם ישכון לנצח? רכב אלוקים, יש גם רכב. רכב אלוקים ריבותיים, אלפי שנען, אדוני ום, סיני בקודש. קיצור זה ממשיך וממשיך, ויש גם כמה, זה, גם כמה שבטים פה שמופיעים בפסוק כ"ח. שם בנימין צעיר עודם, שרי יהודה רגמתם, שרי זבולון, שרי נפתלי. יש פה די הרבה הקבלות, אני חייב לציין, אבל זה. מה שהיה חשוב זה בעיקר, שוב, תיאור של השם שמופיע מסיני, ואז הכל רועש. והמקום האחרון זה בחבקוק, לא זוכר איזה פסוק. חבקוק פרק ג', שזה גם כן מזמור תהילים למעשה. יש עוד מזמור תהילים אחד מחוץ לתהילים, יותר מאחד, אבל זו דוגמה ממש חזקה. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. כבר שגיונות מזכיר את תהילים, אבל זה לא הכל.
הוא אומר כך, מצאתם? כן. השם, שמעתי שמעך יראתי. השם פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודע, ברוגז רחם תזכור. זה פתיחה. ואז הוא שוב אומר דבר דומה. אלוקא מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן סלע. כיסה שמיים הודו, תהילתו מלאה הארץ. כן, וגם פה הערים מתפוצצים, בפסוק ו', והתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. כן. כן, קחו למשל את פסוק י' א'. כן, ראיתי את זה, אבל אמרתי י' א' אפילו יותר חזק. שמש ירח עמד זבולה, כן, הכוכבים עם סולתם. לאור חיציך יהלכו, לנוגה ברק חניתך. כן, שוב הברק, שמופיע גם פה. בזעם תצעד ארץ בצעדך, נכון? באף תדוש גויים. יש כמה מקומות בתנ"ך, ארבעת אלה, שממש כאילו פשוט מקבילים אחד לשני, זה נראה כאילו פשוט תיאור דומה מופיע בכולם. אבל בכל מקום זה קצת שונה. אצלנו ההדגשה בלי ספק היא על המים, נכון? המים פה מאוד מודגשים, בגלל הנס שקרה במים. אז זה לגבי הפתיחה. טוב, עכשיו, השלב הבא כמובן זה המלחמה. שמתוארת באריכות מסוימת, הירידה לשערים, וכמובן החוקקי ישראל שצריכים לזמר על זה. יש פה איזה קריאה אליהם, אבל לא, לא, לא נרחיב על זה. יש איזה התלבטות, איך לקרוא את זה. בפסוק ח', פסוק ח' נאמר, יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים. מגן עם יראה ורומח ב-40 אלף בישראל. מה זה יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים?
כשישראל
בוחר אלוהים חדשים, אז הוא נאלץ ללחום בשערים. אז זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה שמי שרוצה לטעון שלכם שערים קשור למלחמה בשערים בהמשך, שישראל הולכים לכבוש דווקא, אז איך אפשר להסביר את יבחר אלוהים חדשים? זה קצת יותר קשה, אבל יש כאלה שמציעים. יבחר אלוהים חדשים, כדי להילחם בשערים, בלי מגן ורומח. כן. בסדר גמור, זה לגבי המלחמה. יש עוד איזה משהו שצריך לומר פה? לא. לא במיוחד. כן. טוב, השלב השלישי זה כמו שאמרנו, המלחמה עצמה שמזכירה את פרק ד', וכמובן שפה הרבה יותר מורחב, הנס עצמו, מה בדיוק קרה, עם נחל קישון שגרף אותם. ואחרי זה, טוב, הגענו בעצם לדבר שאליו רציתי להגיע, התיאור של יעל. יש פה תיאור של נשים בכלל, אבל של יעל ואם סיסרא בפרט, בצורה מאוד בולטת בשני הסיפורים האלה, בשני הפרקים האלה. גם דבורה, גם יעל, גם סיסרא, גם אם סיסרא. ויש פה עיסוק מאוד נרחב בנשים. אבל בשירה יש ממש שני חלקים, שני החלקים האחרונים של השירה ממש מיועדים להם, ממש יוחדו אליהם. ואני חושב שזה לא סתם, יש ממש הקבלה ביניהם. אז בואו נראה. כמובן, יעל תבורך, אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך, מים שאל, חלב נתנה, בספל אדירים יקריב לחמאה. וכמובן, היא שולחת את היד ליתד, ומינה להלמות המילים, והלמה סיסרא מחקה ראשו. כן, זה קצת הרבה יותר אלים ממה שזה נשמע בפרק ד', לתקוע את זה ברקתו. פה היא מחקה את הראש שלו, כיסחה לו את הצורה. הוא מחצה וחלפה רקתו. ואז הפסוק החשוב. בין רגלי הקרה נפל שחף. בין רגלי הקרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד. כן, מה בעצם מתואר פה? מה זה בין רגלי הקרה נפל שחף? ולא, אני לא רוצה לטעון את מה שהרבה טוענים, שמדובר על זה, שגם חבל בעצם מעלים את זה, שקודם כל הוא שכב איתה, כן? ואז נפל בין רגליה, והייתה צריכה קודם כל, בשביל לנצח אותו, לגרום לזה קודם. אני לא הולך לכיוון הזה, אני הולך לכיוון הרבה יותר פשוט. מה קורה? היא כמובן מיישנת אותו, אולי אפילו כמו דלילה, ותיישנהו על ברכיה, אז כרגע היא מרדימה אותו, כן? ואז היא לוקחת את היתד ותוקחת. אז המצב הוא כזה, שהיא נניח יושבת פה, אני לא יודע איך לצייר את זה אפילו, אני מצייר אותה עומדת, כן? אז, היא עומדת פה, והוא כמובן נמצא פה, ובין רגליה שוכב. מה? זה... איך כתוב שם? ותצנח בארץ. זה עבר את ה... זה המקרה. עכשיו, למה אני מצייר את זה? בואו נמשיך, נראה. כן, אם סיסרא כמובן בעד החלון נשקפת, מייבבת. ומדוע בושש רכבו לבוא? מדוע החרו פעמיים מרכבותיו? ואז מה הם עונים לה? לא ימצאו, יחלקו שלב. רחם רחמתיים לראש גבר. שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. ואז נאמר, פסוק קצת מוזר בהקשר הזה, כן יובדו כל אויביך השם. מה זה כן יובדו? איך? מה? כמו סיסרא, אבל סיסרא כבר שלושה פסוקים לפני זה עזבנו אותו. אנחנו תיארנו עכשיו תיאור נפלא של זה שהם באים עם השלל והם יביאו רחם רחמתיים לראש גבר. מה זה?
שהם כאילו יחזרו
עם שלל. כאילו יחזרו עם שלל. אז פה, אני לא יודע, אני לא זוכר אפילו אם המלבים אמר את זה בדיוק כמו שאני הולך להגיד, אבל הוא ודאי אומר את הרוב, וזה דבר נפלא. הם אומרות לה את זה, להם סיסרא. אבל כמו שכשאהוד אומר דבר סתר לילך המלך, והמלך מבין את מה שהוא מבין, אנחנו הקוראים מבינים מה באמת קרה, כן? דבר סתר לילך זה החרב. ככה גם פה, הם מספרות לה את הסיפור הזה, אבל אנחנו כבר שמענו את הסיפור על יעל. אז אנחנו יודעים להבין את זה אחרת. כן, רחם רחמתיים לראש גבר זה מה שאני תיארתי. כן? הנה רחם רחמתיים לראש גבר. בדיוק זה. וכמובן, שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, זה השלל צבעים, כלומר, הוא השלל במקרה הזה. והצבעים זה כמובן אדם שנמצא על צברי שלל. כן, צבע רקמתיים לצברי שלל. וכן, ככה בדיוק יובדו כל אויביך השם. בדיוק בצורה הזאת שמתוארת כאן, שנייה לפני, כן יובדו כל אויביך השם. כלומר, אין פה איזה קפיצה חזרה אחורה, אלא בדיוק זה, ככה בדיוק יובדו כל אויביך השם. כלומר, אותו אחד שחשב להביא רחם רחמתיים לראש גבר, שכל אחד ייקח שתיים, ושחשב להביא גם את אותם שהם צבועות בצבריים עם שלל, הוא הפך לשלל, והצבר שלו היה צבוע, ולראשו עמדה איזה רחם רחמתיים וטיפלה בעניינים. וכן יובדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. כן, רק תזכרו, זה יהיה לשיעור, שיעור הבא פחות נגיע לזה, אבל בספר כולו. צריך לעבור קצת על הרצף של הסיפורים ולראות מה קורה לשמש. כאן היא זורחת. כן, זה בעצם הפעם הראשונה שהיא מופיעה. כן, היא הופיעה תמנת חרס בערפיים, שזה, כשקוברים את יהושע. אבל השמש לא הופיעה אחרי זה. כאן היא זורחת. ואנחנו נראה אותה מתקדמת עם היום, לאורך הספר. כן, עד שהיא שוקעת שוב. אז זה יכול להיות סתם מעניין מהבחינה הזאת שהשמש ממש עוברת לאורך הספר את התהליך של הזריחה והשקיעה באופן דומה למה שיקרה בספר עם כל הסיפור שיש התקדמות ובסוף הידרדרות וכולי. אז זה וכמובן תשקוט הארץ 40 שנה. טוב, אז היינו ממשיכים עוד קצת כי יש לנו זמן, אבל אנחנו נוותר ככה. פתיחה חדשה שבוע הבא, סיפור גדעון שאנחנו נהיה תקועים איתו זמן מה? אפילו זמן רב הייתי אומר, שלושה פרקים על גדעון ועוד פרק על אבימלך. זה מלא לנו את הזמן.
ברוך השם.
ברוך השם.
ברוך השם.